אנחנו השבת בעזרת השם פותחים את חומש ויקרא, וכשאנחנו מתבוננים ממש בסוגיות הראשונות שהתורה מתארת או התורה מצווה ביחס לעבודת הקורבנות, אז אחד הדברים שהתורה ככה הייתי אומר מחדדת מאוד ו מדייקת מאוד, אם אפשר לומר, זאת המחויבות שעל כל קורבן שאנחנו מקריבים, לא רק על המנחה, גם על הקורבנות, אנחנו צריכים להקריב את הקורבן עם מלח, כמו שאומר הפסוק בפרק ב', וכל קורבן מנחתך במלח תמלח, ולא תשבית מלח ברית אלוהיך מעל מנחתך, על כל קורבנך תקריב מלח. אם כן, המלח הזה הוא בעצם איזשהו סוג של הכרח בהקרבת הקורבן, וקורבן כשמו כן הוא, הוא בעצם סוד ההתקרבות בינינו לבין ריבונו של עולם, וכנראה כדי שבאמת נוכל להתקרב לריבונו של עולם, אנחנו צריכים להיות שייכים למלח הזה, שהמלח הזה, לפי איך שהתורה מגדירה אותו, הוא ברית אלוהיך, לא פחות, ברית מלח. אז אנחנו ננסה היום לברר קצת את סוגיית המלח, מדוע אי אפשר להקריב קורבן ללא מלח, מדוע כנראה יסוד ההתקרבות שלנו לריבונו של עולם הוא תלוי וקשור במלח, וודאי אי אפשר שלא להתייחס לחודש אדר שאנחנו בתחילתו, חודש אדר ב' לקראת פורים, אז ודאי גם מחבר לפורים וגם למה שאנחנו עוברים בימים האחרונים ובתקופה האחרונה. כשאנחנו מתבוננים בשורש מלח, מצאנו דבר מאוד מעניין, ששורש מלח משמש לכל מיני הוראות. למשל, מלח קודם כל כפשוטו, חומר הגלם שנקרא מלח. ב', אדם ממולח, הוא נקרא ממולח על שם המלח. ג', מלאכים בספינה, נקראים מלאכים. ד', כשאנחנו רוצים לחבר שני דברים, אז אחת האפשרויות זה להלחים אותם, ליצור הלחמה. לא, הלחמה זה עם חטא. אם כן, כנראה שיש איזשהו מכנה משותף לכל ההוראות של השורש הזה שנקרא מלח, ובא לכתב הקבלה, אומר דברים נפלאים, יסודיים, לא רק הוא אומר, רק הוא ככה מפרט את הדברים יותר, מרחיב יותר, ומתוך הדברים שלו ננסה יותר להתרחב קצת ולהסתעף ולהבין אולי קצת יותר. אז בואו נתחיל. אם כן, מה זה המלח הזה? מדוע הוא סוד הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, ולמה הוא נקרא ברית אלוהיך? עד כדי כך. אומר בעל הכתב הקבלה, מלח ברית אלוהיך, חיבור נפלא. חיבור נפלא. טוב, כלומר, כל הפירוש עכשיו שהולך לפרש בעמודה הזאת וחלק הקטן של עמודה הבאה, זה להסביר את החיבור הנפלא שהמלח מבטא. אומר בעל הכתב הקבלה, הפועל משם מלח הוא ממולח טהור קודש. הקטורת שמופיעה בפרשת כי תשא, גם היא נקראת ממולחת, ממולח טהור קודש. זה מין קודש שיש בו טהרה, והטהרה הקודשית הזאת ממולחת. אומר התרגום, מה זה ממולח טהור קודש? שתרגום ממולח מעורב. זאת אומרת, היות והקטורת מורכבת מכל הסממנים, לכל אחד מהסממנים היה את האופי שלו, את הריח שלו וכו', אז הקטורת נקראת ממולחת כי היא מעורבת, מעורבבת. אם כן, מלח זה ביטוי לכוחות חיים שונים שהם מעורבבים ביחד. דומה לו, ויראו המלאכים, כשהתחילה הסערה בסיפור יונה, אז המלאכים מאוד נבלו. אז דומה לו, ויראו המלאכים, מלאכיך וחובליך, על שם שמנהיגי הספינה מהפכים ומערבים את המים במשוטות. היות והמלאכים והחובלים הם מערבבים את המים על ידי המשות כדי שהספינה תתקדם, לכן גם הם נקראים על שם המלח, על שם ערבוב המים על ידי המשותים שמכוח זה הספינה מתקדמת. ויראה, נקודה שלישית, ששימוש שורש מלח על החורבן והשיממון, מלח זה גם שממה, צייה, חוסר יכולת פריחה, חורבן, כמו שנאמר ארץ מלאכה או משכנותיו מלאכה, הוא גם כן מעניין תערובות, זאת אומרת, וכמו שהונח שם תערובות על החורבן והשיממון, כמו ארץ, צייה וערבה, שמתי ערבה ביתו, במדבר בערבה, מדוע זה נקרא מלח, ארץ מלכה, על שם שנשתנו שם סדרי במעשה בראשית, כלומר בדרך כלל אדמה יש לה יכולת עצמחה, אבל כנראה שהמינרלים, החומרים שנמצאים מתחת לאדמה, במקומות האלה כמו מדבר וכדומה, אז נתערבו שם יסודות וכוחות הטבע, לבלי הוציא פרי ותבואה למאכל אדם ובהמה. יש איזה אי סדר, הייתי אומר, בחומרים הכימיים וכו', שלא מאפשרים את כוח ההצמחה של האדמה. אז הערבוב הזה, לכן הארץ הזאת שאיננה מסוגלת להצמיח, נקראת ארץ מלכה. וכן אמר ואמר על בלבול סדר מאורות השמיים, שמיים כאשן נמלחו. כלומר, כוכבי השמיים וכסיליהם נתבלבלו וישנו את סדר תפקידם ומשטרם בארץ. שיש איזה בלבול במערכת הכוכבים ולא בדיוק, הדברים לא בדיוק מתגלים לפי הסדר שלהם. ואמר בספר ירמיהו, ואמר על סמרטוטי הבגדים הישנים הקרועים כשירמיהו היה בבור וכו'. השם הפסוק אומר, בלויי סחבות ומלאכים, ומלאכים. אומר בעל הכתב הקבלה, קרועים סחבות, למה הבגדים שם נקראו סחבות? על שם שנסחבים ונשלחים ממקום למקום. כלומר, בדרך כלל אדם, לדוגמה, הולך עם מכנסיים או עם ג'לביה, אז הוא הולך עם מכנסיים כאלה שמעל הקרקע, מעל האדמה. אבל כשהמכנסיים מגיעים לקרקע ונסחבים על גבי הקרקע, אז הם נסחבים ונשלחים ממקום למקום, ונקראים מלאכים על שם בלבול סדר הנחתם במקום מיוחד, כראוי לבגד המצטרך לצורכי האדם. בדרך כלל בגד הוא אמור להיות לבוש לגוף האדם, הוא לא אמור ללקק את הרצפה או לנקות את הרצפה וכדומה. ולכן הבגד הבלוי הזה, ואם אפשר לומר המלוח הזה, זה בגד כזה שהוא מעורבב בתפקיד שלו. מצד אחד הוא אמור להלביש את האדם, מצד שני הוא משמש כאיזושהי סחבה שנסחבת ומושלכת ממקום למקום על הרצפה, על האדמה וכדומה. וכן, ורבותינו זכרונם לברכה, ישמשו שורש מלח גם כן לעניין התערבות והידבקות הדברים יחד. כשאנחנו רוצים לערבב שני דברים ביחד, או יותר משניים, לחבר ביניהם, להלחים אותם, אנחנו קוראים את זה להלחים, הלחמה, על שם המלח. כאדם שמלחים שני נסרים, שני קרי המיטה, ומדביקם זה בזה. אם כן, היסוד של המלח הוא יסוד הערבוב, הוא היכולת לקחת כוחות חיים שונים ולערבב, לחבר אותם. אומר הכתב הקבלה, רגע, והמלח עצמו, חומר הגלם שנקרא מלח, המלח המלוח, למה הוא נקרא מלח? והמלח בעצמו נקרא בשמו, על שם תערובות שני יסודות הופכיות שבו. כלומר, במלח יש שני יסודות הפוכים, שהאחד מהם, כי בעצם המלח נתערבו ונתאחדו בו יחד בפרט. א', יסוד האש, ב', עם יסוד המים. המלח מגיע מהמים, ים המלח, למשל. אבל המלח הזה, אחרי שהוא הופך להיות גבישי, המים האלה אחרי שנהפכו להיות איזה סוג של גביש, אז הם שורפים, יש בהם כוח האש וכדומה. נכון, אם יש חד ושלום פצע פתוח והמלח פוגש את הסדק הזה באור, את הפצע הזה, זה שורף. אם כן, המלח הוא מצד אחד מקורו מהמים, ומצד שני יש בו כוח האש. אם כן, המלח עצמו נקרא מלח, כי הוא בעצמו כולל בתוכו שני יסודות הופכיים בטבע. אם כן, והמלח בעצמו נקרא בשמו על שם תערובות שני יסודות הופכיות שבו, כי בעצם המלח נתערבו ונתאחדו בו יחד בפרט יסוד האש עם יסוד המים, ולהתרבות יסודת או יסוד אש שבו, נמנע המלח למוסיף חום והבל, שזה כוח השריפה, כוח האש וכו'. והנה, להתערבות שני היסודות הופכיות שבו, המים והאש, כי בעצם המלח נתערבו ונתאחדו בו יסוד התחתון עם יסוד העליון, תרב נסביר את זה, קרא את המלח בשם ברית אלוהים. מה זאת אומרת? בואו נקפוץ רגע לכלי יקר. הכלי יקר על הפסוק שלנו גם אומר את אותם דברים. וכל קורבן מנחתך במלח תמלח. אומר הכלי יקר, אני קורא רגע בשורה השלישית, והנה מלח יש בטבעו דבר והיפוכו, כי יש בו כוח האש והחמימות, כמו שהזכרנו, ותולדות המים מהצד השני. עד שמו חכמי הקבלה, שהוא כנגד מידת הדין ומידת הרחמים. על כן נקרא המלח, אומר הכלי יקר, על כן נקרא ברית אלוהיך, כי בהקרבה הזו, כשאנחנו מקריבים את קורבנותינו עם המלח, אנחנו בעצם, אם אפשר לומר, מודים או, 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 או מגלים את, 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 את הסכמתנו, בכך שאנחנו קורטים עם הקדוש ברוך הוא ברית, כי בהקרבה הזו קורטים ברית עם השם, להשליטו על כל ההפכים. אני חוזר רגע לכתב הקבלה. אז מה זה היסוד העליון עם היסוד התחתון? כלומר, חיבור נפלא, אף על פי שאנחנו חיים בעולם שיש בו כוחות שונים, ולפעמים הכוחות השונים האלה נראים מנוגדים עד כדי שהם הופכים אחד לשני, ולא נראה לנו שיש, שיש מקור אחד לשניהם ומטרה אחת לשניהם וקשר בין שניהם. המלח הוא חומר הגלם במציאות, ולכן פועל מלח על כל ההוראות שלו, זה פועל כזה שמגלה שיש מקור אחד גם לדברים הנראים מעורבבים, אפילו שלפעמים הערבוב הזה הוא ערבוב של, 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 של כוחות שנראים לנו הופכיים, שמקורם לא אחד, אבל באמת מקורם אחד. ולכן זה החיבור הנפלא, היכולת לחבר בין הפכים. אומר בעל הכתב הקבלה יותר מזה, ולהגדיל הדבר, עד כמה הברית הזאת, ברית המלח היא יסודית מאוד, היא חשובה ביותר, אי אפשר להתקרב אל השם אם לא נמליך אותו על כל ההפכים, ולהגדיל הדבר שמח אותו לאלוהים, ברית אלוהיך, כמו במקומות אחרים, עיר גדולה לאלוהים, חרדת אלוהים וכדומה. אלוהים כידוע בעל הכוחות כולם, לא אלוה ביחיד, אלוהים ברבים. אז אלוהים בעל הכוחות כולם. אז ברית אלוהיך, הברית שהקדוש ברוך הוא קוראת איתנו, זה, 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 זאת המוכנות שלנו, ההסכמה שלנו, האמונה שלנו, שמקור כל ההפכים בעולמנו הוא אחד. עד כדי כך, ומה שהזכיר עניין ברית אלוהים שבמלח בעניינה דקורבנות, בענייני הקורבנות, מדוע? ייתכן לומר, שימו לב נפלא, לפי שהיה בימי קדם, מהם עובדי האש כמו עבודת מולך, ומהם עובדי מים, כאומרם השוחט לשם ימים ונערות, וכו'. אז היו כאלה שעבדו לאש, היו כאלה שעבדו למים, באמת לא הבינו איך יכול להיות שמקור שני הכוחות האלה הוא מקור אחד, לכן אמרו יש אלוהי האש ויש אלוהי המים. כמו שאמרה הגמרא, כותיים עובדים לאש וכדרים עובדים למים. ולזה צפתה התורה להקריב מלח על הקורבנות לשם השם יתברך, להורות בו הפך דעות כוסביות שקריות אלה, ושאין בידי שר של אש ושל מים ממשלה בתחתונים, בלתי להשם לבדו. לכן קרא פה את המלח בשם ברית אלוהים, כלומר חיבור נפלא מאש וממים, והוא מעשה האלוהים. אם כן, שורש מלח בתורה, זה היכולת לגלות את אחדות ההפכים. את האחדות האלוהית המתגלה בתוך ההופכיות הטבעית כפי שהיא מתגלה לעינינו. אז מבחינת חומר גלם זה המלח, כפשוטו, יסוד האש ויסוד המים, יסוד הדין והחסד וכו'. מבחינת האדם, נקרא לזה אדם הממולח, האדם הממולח זה אדם שיודע מה שנקרא לערבב את המטרות שלו. נכון, הוא לא רוצה לקרוא לזה מתחכם או מתחמן, אבל הוא יודע לערבב את המטרות האמיתיות שלו, והוא ישיג את המטרות שלו בערבוביה. הוא ימצא את הדרך המעורבבת איך להשיג את מה שהוא רוצה. והמלאך או המלאכים שהם אלה שמשיטים את הספינה, הם אלה שמערבבים את המים כדי שהספינה תתקדם. והמלאכים, דברים שונים להפוך אותם לדבר אחד. הוא מחבר, הוא מגלה באמת שיש חיבור אחד בין כל החלקים, בין כל ההפכים. אם כן, שיוצא לפי זה שספר ויקרא שעוסק בעיקר בעבודת הקורבנות, מגלה לנו כבר בפתיחתו סוד גדול, שאם אנחנו רוצים באמת להתקרב אל השם, אנחנו צריכים להיות אנשים כאלה שמסוגלים להכיל בתוכנו הפכים. מסוגלים לגלות את האמת שבאמת ואת האמת שבשקר. מסוגלים לגלות את הטוב שבטוב ואת הטוב שברע. מסוגלים לגלות את ההתקדמות שבהתקדמות ואת ההתקדמות שבנסיגה. ואפשר להרחיב את המשפט הזה עד הבוקר בערך. להיות שייך לאיזשהו מבט אלוהי, ועל פי זה חיים אלוקיים, שככל שהאדם הוא יותר אלוהי, הוא מסוגל יותר להמליך את הקדוש ברוך הוא, על מה שנראה לנו בעיניים השטחיות שלנו, דברים הפוכים. כמו שכל ורגש, זה לא הפוך, זה נראה שונה. כמו כלל ופרט, זה לא הפוך, זה נראה שונה. כמו לימוד ומעשה, זה לא הפוך, זה נראה שונה. כמו בית מדרש ומה שמחוץ לבית מדרש, לימוד תורה ולימוד חוכמות חול, ישיבה וצבא, וכל כל המעגלים האלה, כל המערכים האלה, זה בעצם אחדות ההפכים. אחדות הבורא המתגלה בתוך עולם של הפכים. עד כדי כך הדברים חשובים, וזה הזכרנו קצת בליל שבת. הפסוק האחרון שחותם את ספר שמות שחתמנו בשבת האחרונה, הוא הפסוק שמופיע לפנינו במקור מספר 4. כי ענן השם על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו, לעיני כל בית ישראל וכל מעשיהם. אין ספק שספר שמות, שנקרא ספר הגאולה על פי הרמב"ן, שעוסק ביציאת מצרים ומעמד הסיני וקבלת התורה ובניין המשכן והשראת שכינה, אין ספק שהשיא של כל המהלך הזה הוא השראת שכינה. אז כמו שהזכרנו, היינו מצפים שהפסוק האחרון שיחתום את ספר שמות הוא פסוק שיתאר השראת שכינה. משהו כמו וישכן השם שכינתו באוהל מועד, ויהי כבוד השם מלא את המשכן, משהו בכיוון הזה. אז יש פסוקים כאלה, לא מדויק כמו שבדיוק הזכרתי כרגע, אבל אלה לא הפסוקים שחותמים. כלומר, המנגינה שאנחנו צריכים לחתום איתה את ספר שמות, שלפי הנציב בהקדמתו לספר שמות, שהוא קורא להחומש השני, בעצם מבראשית, מבריאת העולם, עד השראת שכינה, זה בעצם שני ספרים שהם אחד, השיא כביכול מתגלה בפסוק האחרון. מה יש בפסוק האחרון? נראה לכאורה פסוק טכני לגמרי. תדע לך שביום היה ענן על המשכן, ובלילה הייתה אש, ובין שהיינו במנוחה, בין שהיינו במסע, תמיד היה ביום עמוד ענן ובלילה עמוד אש. בסדר, יישר כוח, שני המדריכים הגדולים שלנו, עמוד ענן ועמוד אש במדבר. זה נראה טכני לגמרי. מדייק הנציב במקום, שהמילה החשובה יותר בפסוק הזה היא המילה בו. כי ענן השם על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו, לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם. אומר הנציב, בא הכתוב ללמדנו, דעמוד האש שהיה בלילה, לא היה עניין אחר מעמוד הענן דביום, אלא אותו עמוד הענן היה בלילה באור אש. אנחנו רגילים לחשוב שהיו שני עמודים, עמוד ענן ועמוד אש. עמוד ענן זה כוח המים, עמוד אש זה כוח האש. הנה שני הכוחות ההופכים שמהם המלך מורכב, סוד ההפכים. אז אנחנו חושבים שהיו שני עננים. אומרת התורה, אתה יודע מה זה השראת שכינה בישראל? השראת שכינה זה לא סתם שבנינו משכן והכל עומד, הכלים במקום, יש איזשהו סדר עבודה וחופפת איזה שכינה. מה זה שווה אם אנחנו נושכים לשכינה הזאת? השכינה הזאת זה לא איזה מין אופוריה רוחנית כזאת. השכינה זה, כל השאלה זה אם אנחנו משייכים את עצמנו לשכינה. כדי שאנחנו נהיה שייכים לשכינה, זאת אומרת שאנחנו מבינים שמה שנראה לעיניים החיצוניות שלנו, עמוד ענן ועמוד אש, מה שנראה לנו הפכים, זה דבר אחד. עמוד ענן היה ביום ענן, ובלילה אותו עמוד היה אש, זה אותו עמוד בדיוק. כי ענן השם על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו, במה שהוא מים, הוא אש. זה אותו דבר. אף על פי שלנו, במבט הקצר שלנו, זה נראה הופכי. אבל המקור הוא אחד. עד כדי כך הדברים חשובים. בואו נראה שתי פסקאות בכתבי הרב, דברים חשובים מאוד. אומר הרב, המחשבה הישראלית הנישאה, העליונה, לא תסבול כלל אי התאחדות ההפכים. יסוד שורש תפיסת היהדות, זאת ההבנה של המקור האחד בתוך הגילויים השונים והמנוגדים, עד כדי אפילו ההפוכים זה לזה. אומר הרב, ואיך אפשר, איך יכול להיות שבעולם המוחשי שבו אנחנו חיים, אנחנו רואים כוחות שונים ומנוגדים ואפילו הופכים, ואנחנו מבינים שהאחדות נבנית דווקא מההפכים. למה? כי מקור ההפכים הוא אחד, והמטרה היא אחת, ויש קשר בין ההפכים, ולכן ברור שצריכה להופיע זה אחדות בהפכים האלה. למשל, ואיך אפשר שמה שאנו רואים בכל העולם המוחש, העולם הפיזי, פיזיולוגי, שהחיים וכל תכונה מסודרת, נבנו מקיבוץ והתאמת ההפכים, מחיוב ושלילה, מקור וחום, מזכר ונקבה, מפלוס ומינוס וכדומה. אבל זה בעולם המוחש, זה בעולם החושים. אז בעולם הפיזיקה אנחנו מוכנים לקבל את זה שהמציאות נבנית דרך הפכים. אבל בעולם האמונות והדעות, בעולם המחשבות, פה פתאום אנחנו, איך נקרא לזה, מתקטנים ומצטמצמים, ופה פתאום קשה לנו להבין שיש בעצם מקור אחד לכל ההופעות האלוהיות כפי שמופיעות בהיסטוריה. לכל ההופעות המעשיות שבשורשן הן הופעות אלוהיות. אז איך אפשר, אומר הרב, ואיך אפשר שמה שאנו רואים בכל העולם המוחש, שהחיים וכל תכונה מסודרת, נבנו מקיבוץ והתאמת ההפכים, מחיוב ושלילה, מקור וחום, מזכר ונקבה, ובעולם האידאות, אבל כשאנחנו עולים למדרגה יותר עליונה מאשר העולם החושי הפיזיקלי, לעולם המחשבות, האמונות והדעות, לעולם הערכים, לעולם האידאות, פה פתאום אנחנו לא מסוגלים להכיל את ההפכים. שם יהיה מדבר צייה ושממה, פירוד וריקבון, בלא קישור ויחס, כי מאומה ומבוכה. עד כדי כך שכל האידאות וכל הערכים נלחמים אחד בשני, אחד בשלום. אומר הרב, אלא מה? אנחנו צריכים להגיע להבנה פשוטה וישרה. שכל מה שאנו רואים, שומעים ומרגישים, מכל העניינים של המציאויות ההיסטוריות שבתוכם אנחנו חיים, וקל וחומר מעניינים המוסריים והשכליים שהם הרבה למעלה מרואים, שומעים ומרגישים, וביותר מהעניינים האלוקיים, ואם אנחנו אנשי אמונה, אז בכל מה שאנחנו שומעים, בכל מה שרואים, בכל מה שמרגישים, בכל מה שהוא מוסרי, בכל מה שהוא שכלי, ודאי שיד השם מנהלת את הכל, הכל אמה בתור מלבושים, שמות, לבושים. אבל אם אנחנו נוריד את הלבוש, הלבוש הוא יוצר את השונות, הלבוש הוא הסיבה להתגלות של העיניים שלנו, היא נראית שונה או מנוגדת או אפילו הפוכה. אבל זה לבושים, זה שמות. אבל מתחת ללבוש, מתחת לשמות, שם שתחתם נמצא תוך עצמי, תוך עצמי אחד, יותר קיים ויותר חי ואחדותי, שבזה הכל מתאחד. דברים פשוטים. אומר הרב במקום אחר וגם באורות הקודש, כל זמן שישנם הפכים מרגיזים בעולם הדעות, אם אדם חי בעולם האמונות והדעות, וכשהוא פוגש אמונה או דעה אחרת, לפעמים הפוכה ממנו, זה מרגיז אותו. הוא לא מסוגל להכיל את זה בתוכו. הוא לא מסוגל לקבל את זה. כל זמן שישנם הפכים מרגיזים בעולם הדעות, ציורים רעיוניים, מוסריים, רוחניים, אלוקיים, שמתלבשים בלבושים היסטורי, ציורים שאין חטיבה ציורית אחרת סובבתם, כלומר ציור רוחני מסוים שאין ציור רוחני אחר יכול להתחבר אליו, להיות סובב אליו, להיות קשור אליו, להיות מיוחס אליו באיזשהו סוג של יחס, אף על פי אומר הרב, שזה שאנחנו לא מוכנים להכיל או לא מסוגלים או לא מוכנים לסבול איזושהי אמונה ודעה שהיא הפוכה מאיתנו, אף על פי שאפשר להבין את השורש החיובי של אי המוכנות לסבול את ההפך, את הדעה ההפוכה, אף על פי שאי הסבל בא מתוך נקודת עומק טוב, מדוע? כי אנחנו מזהים באותה דעה איזושהי נקודה רעה, איזושהי נקודה שלילית, איזושהי בעיה, איזשהו נזק, איזושהי אי אמת אלוהית וכו'. עוד פעם, כל זמן שישנם הפכים מרגיזים בעולם הדעות, ציורים שאין חטיבה ציורית אחרת סובבתם, אף על פי שאי הסבל בא מתוך נקודת עומק הטוב, אי היכולת לסבול את ההפכים, ולכן אדם מתרגז מההפך באותו עולם הדעות. אז אף על פי שאי הסבל הזה בא מתוך נקודת עומק הטוב, שאי אפשר לה לסבול את הרע ואת סיכרונו, נכון, כי אתה מזהה שם את הקלקול, מזהה שם את השלילה וכו', ואתה צודק. אבל זה שאתה מגיע למקום כזה, שאתה לא מסוגל להכיל בתוכך גם את ההפך, מכל מקום, סוף כל סוף, קוצר, כוח, אולי כתוב שם רוח, אני לא זוכר, כנראה רוח. כוח זה גם אפשר להסביר את זה. מכל מקום, סוף כל סוף, קוצר, כוח או רוח, צריך לבדוק שם בפנים, ורוגזה יש כאן. מידת הדין עדיין שולטת. יש רוח קצרה. יש כוח קצר. אי אפשרות להכיל את ההופעות האלוהיות הכוללות בכל התחומים, בכל הצדדים, בכל הרבדים, גם מה שנראה לנו הפוך. מידת הדין עדיין שולטת. מידת הדין שיודעת לחלק, שיודעת להפריד, שלא יודעת להכליל. ומידת החסד לא נתפשטה ברוב גודלה. לכן מצד אחד אפשר להבין את הכתרוג, אפשר להבין את הרוגז, אפשר להבין את הכעס, אפשר להבין את המאבק. והוא גם צריך להופיע מבחינה מסוימת. מצד שני, עוד לפני המאבק, ועוד לפני הרוגז, ועוד לפני אי היכולת להחליל, קודם כל תבין שיש כאן מקור אלוהי. זה לא שעזב אלוהים את הארץ ובני אדם מנהלים את המאורעות. הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך המאורעות האלה. ויש שם כנראה איזה גרעין טוב, אתה מחיה את כולם, אז אתה גם מחיה גם את הקלקול הזה. יש שם כנראה איזה ערך חיובי. לכן הציפייה המאושרה אל מול מידת הדין הזאת, אל מול הרוגז הזה ביחס להפכים, הציפייה המאושרה היא להתגלות הטוב, האור של החסד הנאמן, מקור החיים והשלום, האמת והצדק, שכל ההפכים יושלמו אליו. בעולם של אמונה יש יכולת להכיל הפכים. בעולם של אמונה יש מלח. בעולם של אמונה יש הבנה שהקדוש ברוך הוא מתגלה בכל. זה לא אומר שלא נאבקים, אבל נאבקים מתוך נקודת מוצא אחדותית, ולא מתוך נקודת מוצא שבמקום אחד יש אמת ובמקום השני שקר. במקום אחד טוב ובמקום אחד רע. במקום אחד צודקים ובמקום אחד טועים. לא. זאת לא תפיסה אמונית, התפיסה הזאת. שכל ההפכים שושלמו אליו ברצות השם דרכי איש, כמו שאומר הפסוק, גם אויביו ישלים איתו. אפילו האויב, אפילו מה שנראה לנו הפוך לגמרי. קודם כל, הפסוק הזה יאמר בראשונה על עולם הרעיון. קודם כל בעולם הרעיונות, בעולם המחשבות, בעולם האמונות והדעות. אחר כך זה יגיע גם לעולם המעשה, בצורות או בלבושים כאלה ואחרים, אבל קודם כל בעולם הרעיונות. יאמר בראשונה על עולם הרעיון, על המון התיאורים, על הצעת המחשבות. אין ספק שאנחנו חיים בתקופה שאולי הבירור הכי גדול, הכי משמעותי שאנחנו צריכים לברר, זה הבירור הזה. האם אנחנו מסוגלים להיות אנשים שממליכים את הקדוש ברוך הוא על כל ההפכים? זה לא מה שאנחנו צריכים לקבל את כל אחד מהצדדים עם כל מה שהוא מסמל וכל מה שהוא שואף. אבל האם אנחנו מסוגלים להכיל את זה? האם אנחנו באמת מתקרבים אל השם דרך המלח? אנחנו ערב פורים. פורים זה החג של ונהפוך. הרי בפורים הכל הפוך. הכל הפוך, אפשר לתת המון דוגמאות להופכיות, למשל. א' ב' קודם כל. הרי כל מלכות אחשוורוש הגיעה לעולם, וכל גזירת אמן הגיעה לעולם, אחרי שהיה כורש, ואחרי שלא הקשבנו להצהרת כורש שאמר לעלות לארץ ישראל. אם היינו מקשיבים כפי שמופיע בספר עזרא וכו', להצהרת כורש, לא הייתה באה גזירת אמן לעולם בכלל. אז כל הפורים הזה, כל היום טוב הזה, הוא בכלל בדיעבד אחד גדול. זה כתוצאה מהקלקול שלא הקשבנו להנהגה האלוהית דרך הצהרת כורש, ולא עלינו לארץ ישראל. אז מצד אחד, אין חג, אין יום טוב יותר בדיעבדי מאשר פורים. מצד שני, לפי דעה אחת, לפחות בגמרא, חז"ל אמרו, שכל המועדים עתידים להיבטל, חוץ מפורים. איך זה יכול להיות? ימים טובים דאורייתא התבטלו ויום טוב דרבנן במחאות בדיעבד לא התבטל? אתה צריך להבין את זה בעומק, אבל הנה אנחנו רואים כאן איזו הופכיות בלתי נתפסת. מצד אחד זה שיא בדיעבד, מכוח הקלקול שלנו, מצד שני זה שיא לכתחילה כי זה יישאר לעתיד לבוא. מצד אחד, ההלכה יוצאת בחריפות נוראית נגד אדם שמאבד את השכל שלו. חד ושלום, אדם שמאבד את השכל שלו, בין אם זה בכעס, בין אם זה בשתיית יין או בצורות אחרות, הגמרא אומרת עליו, הוא כעובד עבודה זרה ממש. עד כדי כך, כי השכל, מסביר המהר"ל, הוא הכלי שמנהל את האדם. איך אדם יכול לתת ללקוחות הנמוכים שלו, הגוף והנפש, יכולת חיים, יכולת הופעת חיים, ללא הנהגת השכל? ומצד שני אומר המהר"ל בכמה מקומות, שכל עניינה של שתיית היין בפורים, זה לסלק את השכל. עד כדי כך שגם הגוף והנפש יוכלו להופיע בקדושתם ויסודם הטהור, גם ללא השכל. דבר שלישי, מצד אחד, בפורים אנחנו מתחפשים, אז אנחנו לא אנחנו. מצד שני, כל פסיכולוג מתחיל יגיד לך, שאדם מתחפש בעצם למה שהוא רוצה להיות. נכון? רגע, אז אני בפורים או לא אני? מי אני באמת? האני זה אני המחופש או אני שלא התחפש? מי זה אני הזה? יש אפילו שיטה בפסיכולוגיה שמי שלא מעיז להתחפש בפורים, יש לו איזה בעיה עם האני האמיתי שלו. ויש גם עוד איזה נקודה מאוד יפהפייה בעניין הזה, שכשאדם שותה יין, אז הוא רואה כל אדם כפול. נכון? הוא רואה אותו בחיצוניותו, והוא מתחיל לראות אותו קצת בפנימיותו. לא סתם מנשקים אחד את השני, ומחבקים אחד את השני, ואוהבים אחד את השני, ומעריפים חום אחד על השני, ואין חילוקים, ואין... כל החילוקים לא קיימים. כי כשאתה שותה יין, אתה מתחיל לראות כפול. רגע, אז אתה רואה את החוץ כפי שהוא נראה 364 ימים בשנה, ואתה רואה אולי גם את הפנים כפי שהוא לא נראה כמעט אף פעם. רגע, אז את מי אני רואה באמת? אני רואה את מה שאני רואה, או שאני רואה בעצם את הנשמה של מי שאני רואה? מי זה עומד מולי בעצם? רגע, ובכלל, האם אתה סותר אותי ואני סותר אותך? או שישנו בעצם דבר אחד? בקיצור, כל הפורים הזה הוא בעצם איזושהי אחדות של הפכים. ולכן באמת הסוד של פורים זה ונהפוך הוא הזה. הקדוש ברוך הוא כידוע נקרא הוא. הקדוש ברוך הוא. הוא זה הקדוש ברוך הוא בנסתר. כל חג פורים זה ונהפוך הוא, כשאתה הופך. הרי מה זה להפוך? להפוך זה יש מציאות. תסתכלו רגע על הרמקול הזה, יחסו עליי, לא נורא. רק לשנייה. הרמקול הזה יש כאן, המיקרופון הזה, סליחה. יש כאן את המיקרופון עצמו ויש כאן את התחתית שלו. אז כרגע אנחנו לא רואים מה נמצא מתחת לתחתית. היא מכוסה, היא צמודה לשולחן, היא מונחת על השולחן. אבל כשאני הופך את המיקרופון, הנה הפכתי אותו, אני מגלה את התחתית שלו. עכשיו ברור שהתחתית שנמצאת מתחת למיקרופון היא גם קיימת לפני שחשפתי את התחתית הזאת. אלא מה, היא הייתה חבויה, היא הייתה סמויה, היא הייתה נסתרת, לא ראיתי אותה, לא זיתי אותה, לא ידעתי להכיר אותה. כשאני הופך משהו, אני בעצם מגלה את מה שנמצא מתחת. ולכן פורים זה החג של עד דלא ידע. עד דלא ידע בן ארור המן לברוך מרדכי. עדיף לא להפוך לפעמים. ברמה המעשית עדיף לפעמים לא להפוך. ואם הבנתי את הערתך נכון, אז יש כאלה שלה גם מפורים עדיף שלא יתהפכו, כי זה מסוכן. וכך ההלכה. אבל אנחנו חייבים להגיע למקום רוחני כזה, שאנחנו מסוגלים להיות שייכים להפכים. ובפורים, הייתי אומר, זה היום שבו אפשר לגלות את ונהפוך הוא הזה. אני חוזר רגע עוד פעם למשפט שהתחלתי מקודם. עד דלא ידע. להגיע למקום כזה, כמו שכותב המשנה ברורה, עד שאדם לא יודע את הטובה האלוהית המופיעה דרך ברוך מרדכי, אל מול הטובה האלוהית המופיעה דרך ארור המן, עד כדי כך שאדם לא יודע להבחין בין הטובה האלוהית הזאת לטובה האלוהית הזאת. כמו שגם הזכרנו בהלל שבת, הדברים המופלאים של בעל אור גדליהו, הרב שרר הלוי, מארצות הברית, שכתב על הדרשה של אחד החכמים בגמרא, שפתח את מגילת אסתר, בדרשה תחת הנעצוץ יעלה בראש ותחת הסרפד יעלה הדס, כמדומני רבי שמואל בר נחמני אמר כך, תחת הנעצוץ זה המן, יעלה ברוש זה מרדכי, תחת הסרפד זו ושתי, יעלה הדס זו אסתר. אז בדרך כלל ההסבר הפשוט הוא מה זה תחת? תחת אומר שם זה חילוף, במקום זה יש את זה, אז במקום המן קיבלנו מרדכי, במקום ושתי קיבלנו אסתר. זו ההבנה הפשוטה. אומר הרב שרן נפלא, תחת זה לא רק במקום, זה לא חילוף, זה לא יאללה החלפות. תחת זה כפשוטו, מתחת. מתחת לכל המן יש מרדכי, ומתחת לכל ושתי יש אסתר. רק צריך להפוך. אתה הופך את המן, אתה מגלה את מרדכי. אתה הופך את ושתי, אתה מגלה את אסתר. אז מתחת לכל ההנהגות האלוהיות הנראות לעינינו המן ווושתי, מתחת לכל ההנהגות האלה עצמן, בהנהגות האלה עצמן, יש פוטנציאל של מרדכי ואסתר. אלא מה? אנחנו לא מעיזים להפוך. למה? כי אין לנו מבט שמסוגל להמליך את הקדוש ברוך הוא על כל ההפכים. אנחנו לפעמים מאוד קטנים, מאוד קטנוניים, מאוד שטחיים, מאוד חיצוניים. אז כל פורים, זה ונהפוך הוא הזה, כל פורים זה סוד המלך. זה פורים, זה הרעיון היסודי של פורים. איתן השדרן, תזיז חזרה לצד את המיקרופון, בבקשה. ונהפוך הוא. בסדר. נתן בדיוק ונהפוך, זה שונה. טוב, עכשיו נשאלת השאלה איך אנחנו מגיעים לזה. איך אדם מגיע למקום, איך החברה הישראלית מגיעה למקום רוחני כזה, שהפסוק שאנחנו נקרא השבת וכל קורבן מנחתך במלח תמלח, ולא תשבית מלח ברית אלוהיך מעל מנחתך על כל קורבנך תקריב מלח. איך אנחנו מגיעים למצב רוחני כזה שהפסוק הזה הוא לא רק פסוק שקוראים בתורה, אלא הוא הפסוק של החיים שלנו. הוא הפסוק שאנחנו מסוגלים לגלות את אחדות ההפכים, את הנהגת המורה בכל ההפכים. איך מגיעים לזה? אומרת הגמרא, מה נאמר? אומרת הגמרא מסכת סנהדרין, אמר רבי הושעיה, מקור 7, מהי דכתיב ויקח לי, פסוקים בזכריה, מהי דכתיב ויקח לי שני מקלות, לאחד קראתי נועם ולאחד קראתי חובלים. נועם אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל, שמנעימים זה לזה בהלכה. חובלים אלו תלמידי חכמים שבבבל, שמחבלים זה לזה בהלכה. כדאי לראות שם רשי. ועוד, ויומר, אלה בני היצער העומדים, ושניים זיתים עליה. יצער זה השמן, הזיתים זה הזיתים. יצער, אמר רבי יצחק, אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל, שנוחים זה לזה בהלכה כשמן זית. ושניים זיתים עליה, אלו תלמידי חכמים שבבבל, שמרורין זה לזה בהלכה כזית. טוב, אז דרך אגב, איפה זה כתוב? בתלמוד? בתלמוד? באיזה תלמוד זה כתוב? הירושלמי, מה כתוב? סנהדרין, לא כתוב. אז אני מעדכן אותך, זה כתוב בבבלי. התלמוד הבבלי אומר על עצמו שהחילוק בין תלמידי חכמים של בבל לתלמידי חכמים שבארץ ישראל, שבארץ ישראל הם נועם, ושבבבל הם חובלים, הכל יחסי. שבארץ ישראל זה שמן זית, ושבבבל זה זית, מר. מה זאת אומרת? מתי אתה יכול להיות נעים ממישהו? מתי אתה מסוגל להיות נעים אפילו כשאתה דן בהלכה ובסוף צריך לפסוק פסק אחד? להיות נעים בהלכה זה לא דבר פשוט. להיות נעים בהגדה, יחסית זה יותר קל. כי אפשר להגיד את הסברה הזאת, אפשר גם להגיד את הסברה הזאת, ועדיין לא צריכים להחליט, לא צריכים להכריע פסק הלכתי. אבל להיות נעימים בהלכה אחד לשני, זה דורש גבורה, זה דורש ענווה, זה דורש יכולת להכיר שגם לדעה השנייה, גם בדעה השנייה, יש אמת. יכול להיות שבסוף נפסוק באמת כדעה אחת, לא כשתי הדעות, נכון. אבל מנעימים זה לזה בהלכה. אבל ברגע שאתה לא מסוגל להכיל דעות אחרות, אתה לא מסוגל להכיל הפכים, אתה לא שייך למלח, אתה לא שייך לבין ההפוך של פורים, אז אתה כל הזמן, אתה כל הזמן חובל. אתה לא מסוגל להקשיב למישהו אחר, אתה לא מסוגל לזהות את גרעין האמת שבו, אתה לא מסוגל בכלל לדון איתו. רש"י אומר כאן שתלמידי חכמים שבארץ ישראל היו מעיינים אחד עם השני בנוחות עד שהיו מוציאים את האמת של התורה. לעומת זאת תלמידי חכמים שבבבל היו קשים אחד עם השני והיו עזים אחד עם השני. עד כדי כך. זית זה דבר מר. הקטישה של הזית, זה שהזית מוכן שיקטשו אותו, הוא מוכן שיסחטו אותו כדי להוציא ממנו איזשהו תוכן יותר משובח, יותר מעולה, יותר מדויק, כמו שמן זית, נדרשת לכך ענווה, שהזית מוכן שיקטשו אותו. תלמידי חכמים שבארץ ישראל מסוגלים להכיל הפכים. תלמידי חכמים שבבבל באופן יחסי לא מסוגלים להכיל הפכים. אני אומר את זה עכשיו בצורה קצת יותר קיצונית. ההבדל העקרוני, אחד ההבדלים העקרוניים בין תורת חוץ לארץ לתורת ארץ ישראל, שתורת חוץ לארץ היא תורה של חובלים. היא תורה שלא מסוגלת להכיל הפכים. החיים מחולקים לשחור ולבן, כפשוטו וכדרשו. שחור ולבן, יש שחור, יש לבן, זהו. תורת ארץ ישראל מסוגלת להיות אפור, מסוגלת להיות משבצות, מסוגלת להיות מציאות כזאת שהיא מסוגלת לראות צדדים שונים של אמת, ולהכליל את כולם ביחד. תראו את פסקה מופלאה באורות התורה, זה החלק הראשון של הפסקה. אומר הרב אורות התורה י' ג' פסקה ז', כנסת ישראל בכללה חיה בחוץ לארץ חיים שאינם מקוריים. החיים בחוץ לארץ חסרים את המקוריות. מה זאת המילה מקוריות? גם בסוף הפסקה שאין כאן לפנינו, גם שם הרב חוזר על המילה הזאת מקוריות. מה זה מקוריות? מקוריות כשמה כני. מקוריות זה המקור של הכל. אם אנחנו אנשי אמונה, אנחנו מבינים שהמקור של הכל הוא אחד. בחוץ לארץ יש קושי. תורת חוץ לארץ, תורת גלות, תפיסות גלותיות, קשה לזהות את המקור האחד לכל החלקים, כולל המנוגדים השונים, השונים המנוגדים והפוכים. אני לא רוצה לדבר דברים קשים, אבל קשה להכיל. איך הקודש יכול להתגלות בקודש ויכול להתגלות בחול? איך אין סתירה בין בית מדרש לבין צבא? בין לימוד לבין עשייה? בין כלל לבין פרט? תורת חוץ לארץ מתקשה להכיל את זה. אפשר גם להבין מאיפה זה נובע. אפשר גם לזהות את הדברים החיוביים שיש בזה. ברור. אבל יש כאן חיסרון גדול מאוד. מה פלא? אין מלך, אין קורבנות. אין מלך. זה פלא דרך אגב שפורים שחל בחוץ לארץ הצלחנו להשיג את המדרגה הזאת באיזושהי מידה. זה פלא. טוב, מרדכי יהודי. איש יהודי, איש ימיני. לפי הדעה שהוא היה משבט בנימין בגמרא. ברור. השבט היחידי שנולד בארץ ישראל. אז גם כשמרדכי, הבנימיסט הזה, הוא נמצא בפרס, הוא יודע מאיפה הוא בא. הוא בא מארץ ישראל. הוא בא מהמקוריות הזאת. אז כנסת ישראל בכללה חיה בחוץ לארץ חיים שאינם מקוריים. זה חרף כותב במקום אחר בעינייה. הגלות פצעה אותנו פצע אכזרי. לפי הפסקה הזאת, הכיוון הזה, הפצע האכזרי שהגלות פצעה בנו, זה חוסר היכולת לזהות את המקוריות האלוהית בכל תחומי החיים. והחברה הישראלית היום מבררת את הבירור הזה. זה הבירור! שלא יהיו פה ספקות, זה יסוד הבירור. צבא, גאולה, ציונות, עבודה, כל זה השתלשלויות. הבירור האמיתי זה הבירור הזה. זה הבירור. אז כנסת ישראל חיה בחוץ לארץ חיים שאינם מקוריים. וקל וחומר, שמי שאמור לזהות את המקוריות הזאת, ולחנך דורות למקוריות הזאת, וכו', אלה תלמידי חכמים. וקל וחומר שתלמידי חכמים שיסוד חייהם הוא החיים הרוחניים. והחיים הרוחניים מקורם במקוריות האלוהית שהיא סיבת ויסוד הכל. עם כמובן חילוקי המדרגות וחילוקי הצדדים וחילוקי ההופעות. לא שכחנו את החילוק, ברור. החילוקים ודאי, לא, אין ממד שונה, סליחה, זהה לזולתו. יש הבדלי מדרגות, ברור. אבל תלמידי חכמים קל וחומר שהם צריכים להיות עוד יותר מקוריים. גם מצד עצמם, עצם יש הם שייכים אל המקוריות בבית המדרש. וגם מצד אחריותם החברתית, אחריותם הציבורית, המנהיגות לדורות. וכל בחומר שתלמידי חכמים שיסוד חייהם הוא החיים הרוחניים, השכל, הדעה, הרגש, הקדושה והטהרה, שבחוץ לארץ, אז אותם תלמידי חיים שבחוץ לארץ, אינם יכולים לקבל אור חיים מקוריים. תראו המשפט הבא, פלא. על כן שם, בחוץ לארץ, כל נימה ונימה, כל שערה ושערה, הנמשל, כל הופעת חיים היוצאת אל הפועל, כמו שערה שצומחת ויוצאת אל הפועל, אז כל קו של חיים, כל הופעה של חיים, כל ממד של חיים, על כן שם, בחוץ לארץ, בתורת חוץ לארץ, כל שם, כל נימה ונימה היוצאת מגומה אחת, שם, כמשל, כל שערה יוצאת מגומה אחת. אז כל שערה דוחקת שערה אחרת. דוחקת היא לחברתה במהלך הרוחני. כל שערה רואה בשערה האחרת אויב. מפריע. מעכב. לפעמים עוד קוראים לזה ביטול תורה. על כן שם כל נימה ונימה יוצאת מגומה אחת דוחקת היא לחברתה במהלך הרוחני. ההערה הציבורית, העסקנות, העבודה, המעשה, ההלכה, האגדה, הנגלה, הנסתר, תכף נחזור לכל זה. המחקר, הקבלה, המוסר, השירה, הבדיחות וכובד הראש, הפלפול וההיגיון, הדקדוק והרמז. אני מדלג רגע כמה שעות כבר נחזור. נעשים מפולגים, שורה שלישית מהסוף, נעשים מפולגים ומרוחקים זה לזה, עד כדי כך, עד שנדמה, שכל אחד צריך להישמר מחברו ולהתיירא ממנו, להיות צופה, להתקומם על ידי מפלתו, ולהתמלא מחורבנו. רק שנייה, אני רוצה לחזור רגע. ההערה הציבורית, הערה הציבורית הכוונה ההתגלות האלוהית בתוך הציבור, בתוך החברה. העסקנות, אדם שהוא עסקה, עוסק בעניינים של עולם הזה. יכול להיות בתוך הקודש או בחול, לא משנה, אבל בסוף הוא עוסק בעסקנות. העבודה, העבודה בין אם זה תפילה, או בין אם זה עבודה כפשוטו, המעשה, העבודה כנראה כאן הרב, אם הוא כותב המעשה, אז כאן הוא מתכוון לעבודה הרוחנית. זה תלמוד תורה, תפילה, עבודה על מידות, ולעומת זה המעשה, החיים המעשיים, החומריים, ההלכה, ההגדה, זה יותר קל להבין את הלכאורה מה שנראה לנו הפוך אחד מהשני. עולם ההלכה עוסק יותר בפרטים, עוסק יותר במציאות הממשית, עולם ההגדה עוסק יותר ברעיונות, באידאות, מאגד את הכל. הנגלה הנסתר, תורת הנגלה עוסקת בעולם הגלוי, תורת הנסתר בעולם הפנימי. המחקר, הקבלה, המחקר הוא מאפיל את השכל, הקבלה דווקא היא מפעילה את הנשמה. במחקר אדם מוציא את עצמו מכוח אל הפועל, בקבלה דווקא כלי קיבול. זה נראה הפוך. המוסר, השירה, הבדיחות וכובד הראש. איך מצד אחד? אדם הוא כבד ראש, מתייחס לראש שלו בכבדות. יש לו כובד ראש, לא קל ראש או קל דעת. כבד דעת וכבד ראש במובן של רצינות, של אחריות. ומצד שני, בדיחות. בדיחות במובן הגמרתי של המילה בדיחה. של שמחה, של חוש הומור במובן הבריא. אין שום, אין פער בין כובד ראש לבין בדיחות. כמו שהגמרא מתארת בכמה סוגיות על חכמי ישראל שהיו מבטחים וכדומה. הפלפול וההיגיון. מצד אחד ההיגיון הישר החודר ומצד שני הפלפול, מה הוא במקרה הזה וכו'. הדקדוק והרמז, שכל אלה אינם נחלקים רק מחוץ. החילוק בין כל רבדי החיים האלה ועוד הרבה אחרים הוא חילוק חיצוני. בין אם הם נראים לנו החילוקים האלה עד כדי כך שהם שונים או מנוגדים או אפילו הפוכים. אבל מבפנים יש מקוריות אחת. יש מקור אחד, כי בעצם החיים, בעצמיות החיים של כל הממדים האלה, בזרמם הפנימי, המוחש בנשמה, מאוצר החיים העליונים, שיכול להופיע רק בארץ ישראל, הכל שופע במהלך אחד, באחדות והשוואה. אבל כשהם מתלבשים בלבושים ובשמות בחוץ, נעשים מפולגים ומרוחקים זה לזה. נדמה שכל אחד צריך להישמר מחברו ולהתיירם ממנו. להיות סופה להתקומם על ידי מפלתו ולהתמלא מחורבנו. אז מה פלא? שתלמידי חכמים שבבבל, שתורת גלות של תורת חוץ לארץ, קשה לה להכיל הפכים. היא חושבת שבזה שהיא תפיל ממד אחר, אז היא תתרומם, היא תצליח. זאת לא תפיסה ארץ ישראלית. התפיסה האלוהית היותר שלמה זה היכולת להכיל את ההפכים. שזה הרבה משמעויות. כן. חוץ לארץ כפשוטו, או שאדם שחי בארץ ישראל, כמו שהרב כותב במקום אחר, על פי תורת חוץ לארץ.
אבל איך זה יכול להיות שכאילו בפועל, מה שמדבר בחוץ לארץ, היהודים הרבה יותר מוכנים
מאשר בארץ ישראל? זה פלא גדול. פעם דיברנו על זה בשיעור, אני חושב. איך יכול להיות שדווקא תורת חוץ לארץ, שהיא מבדילה, היא דווקא מחברת? בואי נגיד את זה במובן יותר פשוט. איך יכול להיות שדווקא הציבור הנקרא חרדי בחוץ לארץ, הוא הרבה יותר עובד ושייך לחיי המעשה מאשר הציבור החרדי בארץ ישראל, למשל. איך זה יכול להיות? למשל דוגמה. מבחינת התפיסה, איך זה יכול להיות? הרי זה הפוך על הפוך. מה? לא, לא, לא. בדיוק, אין את ההגדרות. את שמעת? הנה, אין את ההגדרות. זה הגדרה מלשון גדר, גבול. אין הגדרה. אין הגדרה. אלא אני פעם חשבתי לתרץ לעצמי תירוץ שקצת הרגיע את נפשי, אבל לא מספיק. שיכול להיות שזה הפוך על הפוך פה. כלומר, דווקא בגלל שתורת חוץ לארץ לא מסוגלת להחד את הכוחות, אז הקדוש ברוך הוא מזרים להם איזה זרם של אחדות כדי לאזן את אי יכולת האחדות. ודווקא תורת ארץ ישראל שמסוגלת להחד את הכוחות, אבל יש בעיה שלא נזהה את חילוקי המדרגות, הקדוש ברוך הוא מזריק לנו, אם אפשר לומר, זרם של הפרדה, כדי שלא נתערבב יותר מדי. טוב, סברה, תגידי עקומה, גם אפשר. יש לך תשובה יותר טובה, אני אשמח לשמוע. אבל אם אין תשובה, זה עצוב מאוד. אז זה עצוב מאוד. בואו לא נגיד כולם. התורה המתגלה בחוץ לארץ, גם אצל הציבור הנקרא חרדי, אצל רוב גדול מאוד, זה תורה שלא רואה סתירה לעבודה, לפרנסה, לחיי מעשה. והתורה המתגלה אצל חלק מהציבור החרדי, ובפרט מנהיגיו, היא תורה שהיא נבדלת מעולם המעשה. זה פלא, זה קושייה. טוב, אפשר גם לנו תשובה פשוטה. שהתורה הזאת היא באמת מעתיקה את תורת הגלות לפה. מעתקה. לצערנו הרב, אמרנו את זה הרבה פעמים, לא נעים לומר, אחינו החרדים, אנחנו אוהבים אותם, ואנחנו שייכים אליהם ורוצים להשתייך עוד יותר, אבל יש בינינו מחלוקות יסודיות. אפילו השמות של הזרמים הליטאים והחסידים לשמותיהם בחסידות השונות, זה שמות של מקומות בחוץ לארץ. ליטאים זה ליטא, וויז'ניץ זה ויז'ניץ, וברסלב זה ברצלב, וגור זה גור, וכו'. יש כאן איזה סוג של הנצחה של תורת גלות. ובסוגיה הזאת יש לנו ויכוח עקרוני איתם, וזה לא סותר את אהבת ישראל שלנו, וזה לא קשור בכלל. והבירור הזה צריך להתברר. והחברה הישראלית דוחקת אותנו ממקומותיה הנמוכים, בעיקר התקשורת, דוחקת אותנו לברר את הבירור הזה, אין ברירה. וזה לא יתברר דרך עסקנים ודרך עיתונאים ודרך פוליטיקאים. זה יתברר בין תלמידי חכמים בבתי מדרש. ואני קורא מכאן קריאה, מי אני שיקרא בכלל קריאה? לדבר בינינו. ולא להסכים בסוף, אפשר, מותר גם לא להסכים. אבל לדבר? בוא נתחיל לדבר דיבורים של תורה. ולא דיבורים חס ושלום אחרים. בואו נברר את סוד המלח. בואו נברר את זה. אולי ישראל כבר ראוי לזה? אולי כבר שייך לזה? אולי כבר מסוגל לזה? אולי צריכים עוד לעבור תהליך, אולי צריך לשים פה גבולות, לא להיסחף יותר מדי, לא להתערבב יותר מדי. בסדר, אבל בואו נתחיל לברר. כן. פשוטים מאוד. מי שגדל בארץ ישראל ולומד תורת ארץ ישראל, דברים פשוטים. אי אפשר אחרת. יש מה?
יש מציאות
אלוקית
גם
בתומה? ודאי. חז"ל אמרו, אם יש אדם, לא יכול אדם לשבת בסנהדרין אם לא יודע לתאר את השרץ מהתורה. מה זאת אומרת? התורה אסרה את השרץ. איך אתה יכול לתאר את השרץ? אומר הכלי יקר, בפרשת שופטים, על אפילו יאמרו לך על ימין שהוא שמאל ושמאל שהוא ימין, ועשית ככל אשר יורוך. אומר הכלי יקר, שאנחנו הרבה פעמים טועים כשאנחנו חושבים שהחיים מחולקים לשחור ולבן. זאת אומרת, אם הייתי שואל אותך, תגידי, פרה, אז היית אומרת, פרה תאורה, כי היא 100% תאורה, 0% תאומה. תגידי, חזיר, חזיר הוא 100% תאומה, 0% תאור, וכן את זה הדרך. אומר הכלי יקר, טעות, זה לא נכון. כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא, יש בו צדדי טהרה. אם לא היו בו צדדי טהרה אלוקיים, לא היה ואתה מחיה את כולם, לא היה את הצד החיובי, אז הוא לא היה קיים. אלא שכלל גדול בידינו, אחרי רבים להטות. אז אני אומר את זה לא במושגים ובאחוזים מדויקים כמובן. פרה, לדוגמה, 90% תאורה, 10% תמאה. אחרי רבים להטות, הפרה תאורה. חזיר, 10% תאורה, 90% תמאה. אחרי רבים להטות, תמאה. יום כיפור, 90% חמישה עינויים, 10% יום רגיל. תצום, תתענה חמישה עינויים. לאדם חולה, רגע, תאכל, יום רגיל. למה? כי חכמים יודעים במצבים מסוימים. בגלל הסברה אומר הכלי יקר של עת לעשות להשם הפרו תורתך. מה זה עת לעשות להשם הפרו תורתך? זה לא להפוך תמה לטהור. אלא היות ויש צדדי טהרה, אף על פי שעל פי הכלל הרגיל הם נדחים, נכון? אבל ישנם מצבים של פיקוח נפש וכדומה, שהקדוש ברוך הוא נתן כוח לחכמים לקחת את צדדי המיעוט, ולצרף עליהם את הסברה של עת לעשות להשם הפרו תורתך מסיבות שונות כמו למשל פיקוח נפש, ואז הסברה הזאת נהפכת לסברה המרכזית, ואז יגיד לך הרופא ויגיד לך הרב, תאכל את השרץ מהתורה, תאכל ביום כיפור. לא יכול חכם לשבת בסנהדרין אם הוא לא יודע לתאר את השרץ מהתורה. עד כדי שחז"ל אמרו, למה חזיר נקרא חזיר? כי הוא עתיד לחזור. הוא עתיד לחזור להתגלות בטהרתו. אז מה שאת אמרת במחילה הוא לא נכון. אין קו שבו אנחנו אומרים עד תומה וטהרה. תומה וטהרה גם זה עצמו זה לא 100%. אלא אחרי רבים. והתפקיד שלנו זה לזהות את המיעוט של הצדדים. הטהורים, או המותרים, או הקשרים, או האמיתיים, או הטובים וכו'. ולנסות לצרף אותם אל ריבוי הצדדים. אז איך זה קשור לבעשית ככל אשר יורוך? אומר כלי הכוונה פשוט. לנו, על פי הבבלי וככה הלכה, אפילו אומר לך לימין שהוא שמאל. איך יכול להיות? אומר לי לימין שהוא שמאל, שמאל שמין. איך אני מצווה לשמוע לו? הוא אומר הפוך. אומר הכלי כרגע, עצור. יכול להיות שבאמת הוא אומר לך על ימין שהוא שמאל. על חזיר הוא אומר לך תאכל מותר, נכון? אבל החכם יודע פרטים שאתה לא יודע בסיפור הזה, בסוגיה הזאת. בשאלה שהוא נשאל. למשל, עם הצדדים אחרים שמצטרפים דרך הכלל שאתה לעשות לשם פר תורתך, לוקחים איתם הצדדי המיעוט ובמציאות הנתונה הספציפית הזאת, הופכים אותה להלכה. את זה אתה לא יודע. אז אני במבט השטחי שלי רואה ימין שהוא שמאל. אבל במבט שלהם זה שמאל שהפך לימין. על פי הכללים שהזכרנו עכשיו. ולכן אומר כלי יקר, לכן אמרו חכמים, עשה אוזניך כאפרכסת, לשמוע דברי המטהרין ודברי המטמאין. למה לא אמרו עשה אוזניך כאפרכסת לשמוע פסק הלכה? אומר כלי יקר, ברור. כי אם לא נדע דברי המטהרין והמטמאין, איך נוכל לפסוק בכל המצבים? במצב הסטנדרטי נדע לפסוק, זה שולחן ערוך. אבל במצב יוצא הדופן, איך נדע לפסוק שם? אז חייבים לדעת את צדדי הטומאה והטהרה. אז מה שחזל אמרו מדויק לגמרי, אם יש חכם שלא יודע לזהות את הצדדים הטהורים שיש בשרץ, כדי במצבי קצה לצרף אותם עם הסברות המצטרפות וכו', עד כדי שהאדם הזה יהיה חייב לאכול את השרץ הזה, כמו פיקוח נפש, אז הוא לא יכול לשבת בסנהדרין. איך ידע לפסוק? לכן סוד ההפכים זה לא רק שיעור באמונה, זה לא רק איזה רעיון. סוד ההפכים זה הלכה. דרך אגב, נא לזכור שכשאנחנו טובלים את הפת במלח בכל סעודה, ולפי המקובלים אפילו בראש השנה שטובלים את הפת בדבש, נוהגים לטבול את הפת במלח לפני הדבש, לפי זה עושה דבר עקרוני מאוד. כשאנחנו טובלים את הפת במלח, אנחנו בעצם ריבונו של עולם. אנחנו מעין מזבח, נכון, מזבח, מכון אורה. כן, אנחנו מעין המזבח שממליכים עלינו אותך בכל ההפכים. לכן קודם כל במלח. אגב, יש ביטוי כזה שהמלח ממתק את הבשר. מה זה ממתק? המלח ממליח. לא, המלח ממתק. יש בו שני היסודות. וזה המיתוק. האמיתי. כן.
אבל, הרב, אז אם יש, כאילו, בסופו של דבר, אם יש את הרב, כאילו, בכל דבר שקיים כאן בעולם, יש גם קשת הרב. נכון, גם אם הוא קצת קטן. אז בתפיסה הגלדית הזאת יש צד... טוב, יש צד חיובי.
ברור, כמו שהרב כותב, במקור 6. הכאב הגדול, גם אם יש צד חיובי, הוא מיעוט. אבל הוא מיעוט. הולכים אחרי הרוב. אז ברור שהכאב הגדול הוא על הרוב החסר, הוא על הרוב השלילי. אבל צריך להיות איזה צד יותר רחב מזה, שלגלות את הצד החיובי של המיעוט, ואותו לצרף.
אבל צריך, זאת אומרת שכאילו, לפי מקור 6, צריך כאילו, לפי הרב, צריך כן לחבל את הצד החיובי, ובמקביל, לעשות את הבירור הזה, להעביר התפיסה הגלותית,
התפיסה הגלותית היא שחור לבן. התפיסה הארץ ישראלית היא יותר מעורבת.
זה כל כך ההפך, כאילו, כשאתה בא
מחול,
אתה פשוט רואה את ההפך, כאילו,
קורה בפועל,
זה מוזר. זה אומר שכאילו...
אז הגעת למכון נורא כדי לתקן את זה. כן.
כן. בסדר, אני שיתה, אבל זה באמת כאילו...
מכון טל זה גימטריה אוראתי, וזה כן. עם הכולל.
אני לא מבינה, אותו תפיסה גלותית,
תוסיפי בלגיה,
זה מסתובב. צריך לחבר אותו, קולות שהוא נמצא, צריך לחבר אותו, לא להסכים.
לא קולות שהוא נמצא, הוא נמצא תמיד.
לא, אבל המטרה שלנו היא כאילו לעשות את הבירור.
המטרה שלנו היא לא להיות אנשים שטחיים שמחלקים את העולם לצדיקים ורשעים.
נכון.
לטוב ורע. לאמת ושקר, למותר ואסור.
יפה, אין שחור לבן.
המטרה שלנו זה להיות מסוגל לגלות את ההנהגה האלוהית בכל ההפכים. זאת המטרה שלו.
זה אומר
ללמוד...
בתוך כאילו... ההפך של כאילו תפיסה גלותית.
נכון?
תפיסה גאולית, זאת אומרת שהתפיסה הגלותית...
תפיסה גאולית יודעת לזהות גם את הצדדים החיובים שבתפיסה הגלותית.
היא מקבלת, היא לא מקבלת, היא מכבדת את
התפיסה. היא מכבדת והיא צריכה גם לקבל מהם צדדים. ברור.
אז אני לא מבינה שזה לא קורה. אני מבינה כאילו...
אני גם לא מבין.
זה
מוזר. זה מוזר מאוד. יש לך סבלנות? כמעט ולא.
זה
צריכה לעבוד על מידת הסבלנות. חס ושלום, עדיף ארץ ישראל. בחוץ לארץ זה צעצוע, זה בכאילו. זה מוזיאון השעבה, זה לא רציני. בכאילו. ברור, כי יש אויב משותף, ברור. אדר, אדר. אדר. אדר.
לא יותר מהאחוז הדתיים שיש.
אדר.
בטוח,
את רוצה שידור? את צודקת. אדר, את צודקת. סבלנות. זה, רק עכשיו התחלת להיות מתוסכלת? לא. סבלנות, אנחנו מתקדמים לאט לאט. עם ישראל מתמלח, עם ישראל עובר תהליך של המלאכה, אפשר לראות איזה תקחי 50 שנה אחורה, 100 שנה אחורה, 20 שנה אחורה, כולנו עוברים תהליך של המלאכה, לפעמים מרצון, לפעמים בכפייה, לפעמים זה נראה יותר מתוק, לפעמים זה הרבה יותר מר, בסדר, אבל אנחנו עוברים תהליך של המלאכה. תהליך ההמלאכה הזה בסוף יוליד את המלאכת הקדוש ברוך הוא על כל ההפכים. ולכן פורים, שוב ונהפוך הוא, יישאר לעתיד לבוא. כי לעתיד לבוא זה האידיאל הגדול, להמליך את הקדוש ברוך הוא על כל ההפכים. אז שנזכה לעמוד בסוד המלך, להיות בסוד המלך, לחיות את סוד המלך ולגאולה שלמה בעזרת השם. לילה טוב, יישר כוח.